שלום, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב, שי, ערב טוב סואל.
ערב טוב חברים, אהלן עלי, אהלן שי.
אהלן, אהלן, ערב טוב, שמח שאתם פה. אלי, אתה עם טלפון אני מבין, נכון? לפי התזוזות.
לא, אני עם האייפד.
אייפד, אה יופי, זהו, רק אם תוכל לייצב אותו זה יהיה נהדר, תודה רבה.
כן.
כן, אז אלי, אתה מהרשות הרביעית, נכון?
רשות האזרחית.
האזרחית, סליחה, הם בלבלו אותי, דיברו על הרשות הרביעית, סליחה, במטוטה. וסוהיל?
אבל אני מעצמי גם.
כן, נכון.
אני סוהיל דיאב מנצרת, אני פעיל פוליטי וחברתי, היום הרבה בתנועת עומדים ביחד. שזה יהודים וערבים למען שלום, שוויון וצדק חברתי.
כל הכבוד. תודה רבה לכם שאתם פה איתנו. יש לנו איזה שעה קלה לשוחח. אנחנו נמצאים, כמו שאתם יודעים, בסינית, למדתי שבסינית המילה סכנה, או משבר, כן, אבל סכנה, היא גם משמעותה הזדמנות. ואנחנו במצב, אנחנו באיזושהי צומת כזאת, שאנחנו יכולים לבחור אם אנחנו רוצים סכנה או הזדמנות, כי אנחנו ביחד פה על הצומת הזאת, וזה אפילו לא משנה מה המוצא שלנו, מה הדת שלנו, ומי אנחנו. אנחנו חיים על אותה אדמה, אנחנו חיים תחת אותה ממשלה, ואותן הבעיות, פחות או יותר. ואתה יודע, השאלה הראשונה אולי, שהיא שאלה גדולה, סליחה. מה עושים? מה הפתרון? אלי, אתה רוצה להתחיל?
אני מוכן להתחיל. מה הפתרון? טוב, באמת זו שאלה גדולה. תראה, אני חושב, לפני כמה חודשים עשיתי מיפוי, ניסיתי למפות את כל הכשלים של ישראל. ומיפיתי יחד עם עוד כמה אנשים איזה 15 נושאים מרכזיים שבהם ישראל צריכה לעבור תיקון עמוק. אחרי שעשינו את המפה הזאת, כי אתה יודע, אם אתה רוצה ללכת למסע אתה צריך לעשות מפה. אחרי שעשיתי את הדבר הזה אמרתי, אוקיי, חבל על הזמן, אני לא רוצה לטפל בכשלים של המדינה, כי בשנייה שאתה נכנס לבוץ הזה אתה לא יכול לצאת ממנו. היום קראתי משהו מאוד מעניין שמישהו כתב כזה, זה בטוויטר, אם אתה רואה מישהו שאתה לא אוהב, יש לך שתי אפשרויות, או לעסוק במישהו שאתה לא אוהב ולהקדיש לו את החיים שלך, או לעסוק במה שאתה כן אוהב ולהקדיש לזה את החיים שלך. אז אני חושב שבמקום להתעסק במה לא טוב במדינה, ובדברים שצריך לתקן, כדאי לנו להתעסק לאן אנחנו רוצים ללכת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להציב לעצמנו חזון, אוטופיה אם אפשר לומר, מדינת מופת אם אפשר לומר, ואחר כך להתחיל לצעוד לשם. הצעידה יכולה להיות ארוכה, יכולה להיות הרבה מאוד שנים, אבל גם מי שהקים את המדינה הזאת, הקים אותה מתוך חזון, בלי שהיה לו תוחלת זמן. הוא ידע שהוא רוצה להקים פה בית ליהודים, בוא נגיד את זה ככה. אגב, הוא גם רצה בסופו של דבר שזה יהיה בית לערבים, אבל לא ייכנס לזה עכשיו. אבל אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להציב לעצמנו חזון, ובחמישים שנה האחרונות, בוא נגיד ככה, החברה הליברלית, הדמוקרטית, החילונית, לא הציבה לעצמה חזון, והשאירה את המרחב הזה ליהדות המשיחית המתנחלית, שהם הציבו לעצמם חזון והצליחו גם. בוא נגיד, אני לא אוהב את מה שהם עשו, אבל עובדה היא שחזון שלהם שינה את המציאות, ואנחנו צריכים עכשיו לצאת למסע ארוך. אני קורא לזה מהפכה. מהפכה בניגוד להפיכה, כדי שמערכות הערכים שלנו, של החברים שלנו, ושל אנשים שאנחנו אוהבים, מערכות הערכים האלה, יזכו, נקרא לזה, לביטוי ברמה החברתית, הפוליטית והתרבותית. זה בוא נגיד, כמה עושים? יוצאים למסע ארוך. אני מעריך שעוד מעט ניכנס גם איך אני חושב שאולי אפשר לעשות את זה. אגב, זה מעניין כי אני חושב שסואל הוא פרטנר שלי לעניין הזה. זאת אומרת, גם הוא יכול להסתכל על מה לא בסדר, ויש אולי הרבה יותר דברים מהזווית של החברה הערבית שהן לא בסדר, ועדיין להגיד בוא נסתכל איך עומדים ביחד או איך עובדים ביחד או איך בונים ביחד, כי אנחנו רוצים ליצור פה חברה אנושית, חברה אחרת, נקרא לזה חברה מתקדמת.
תודה אלי, תודה. סוהל, מה אתה אומר, מה הפתרון לברוך הזה שאנחנו נמצאים בו?
כי דרכי בכל החיים הציבוריים שלי, אני דגלתי בשינויים מלמטה למעלה. אני בעד שינויים עממיים שמתחילים בגרס רוץ ועושים מראטון לטווח ארוך, עם ראייה שאיתנה ברורה בכיוון שהעניינים יהיו אינקרימנטליים ולא יהיו במהלומה אחת. אז לכן כדרכי, אז אני רואה שיש שני דברים שצריכים לעמוד עליהם כנקודת התחלה. מאיפה מתחילים? כי אני, השאלה היותר נכונה היא לא מה הפתרון לפי דעתי, השאלה היותר נכונה, במה להתחיל, באיזה קטע להתחיל, בכדי שכל הרכבת תלך קדימה עד המטרה. ואני רואה שני דברים. הדבר הראשון שצריך לראות אותו לפי דעתי, זה להכיר באחר. להוריד מהאגו, להכיר בנרטיב של השני, אפילו אם אתה לא מסכים איתו ולא מחויב אליו, אבל להבין אותו, להכיר בו, שיש נרטיב נוסף, שיש דעה אחרת, שיש אנשים אחרים ושיש ראייה אחרת ממך, זה הדרך הראשונה לצעד הראשון. אם למשל האוכלוסייה היהודית בישראל תכיר שיש מה שנקרא נרטיב פלסטיני, אתה לא צריך להסכים על כל הנרטיב הזה, אתה לא צריך להסכים אפילו על חלק מהעובדות ההיסטוריות, אבל לפחות להכיר שיש נרטיב אחר שעל השולחן קיים, וצריך לראות דרכים איך לחיות איתו. ואם החברה הערבית הפלסטינית לא תכיר שיש משהו קרה באירופה בשנות מלחמת העולם השנייה, ומה שקרה לעם היהודי הוא לא דבר כאילו עוד תווך מסוים, זה אי אפשר להשוות אותו עם דברים אחרים שקראו בהיסטוריה, ולהתחיל להבין את הנרטיב האחר ואת החששות האחרות של הצד השני, זה ההתחלה. ההתחלה זה להבין את האחר ולדעת שיש נרטיב שני. הדבר השני, וזה יותר מורכב, וזה קשה גם להתחיל בו, אבל אני בכל זאת מנסה להעלות אותו ברשותכם. תמיד העולם שואל את עצמו מהו הניגוד העיקרי היום בכדור הארץ. האם הניגוד העיקרי זה בין מזרח למערב? האם הניגוד העיקרי זה בין שמאל לימין? האם הניגוד העיקרי זה בין בצורה לוקלית בין ערבים ליהודים, בין רוסים לאוקראינים, או שיש ניגוד הרבה יותר עמוק? ואני דעתי, ואני מתאמץ, ואני באומץ מסוים אני רוצה לזרוק את זה כאן. שהניגוד העיקרי היום לאחר הניסיון שלנו בקורונה, ואיך העולם התחלק, ואיך הפערים נראו, ואיך העולם נראה, ולאחר משבר האקלים, שאנחנו חווים אותו ולא מבשר טובות. אז אני מסתכן ואומר שהניגוד העיקרי בעולם היום זה בין כלל האנושות מול הסכנות הטבע הגלובליות, ומה תפקיד האנושות בכדי לראות את העיקר ואת הניגוד העיקרי, ולא להתעסק עם הקטנות ולטווח קצר. אם רואים את זה, אז אנחנו יכולים לגייס רוב האנושות למען מטרות על לטובת האנושות, על בסיס של ערכים משותפים. הערכתי קצת, אבל רציתי בכל זאת לעלות את המחשבות שלי.
לא, ממש סליחה, אני, משום הנכבה לי המגבר, ולא שמעתי מי שאמרת סכנות הטבע הגלובליות, פספסתי שני משפטים, סליחה. אם תוכל רק לחזור על זה, כי...
אני אומר שהיום הניגוד העיקרי זה איך שכל האנושות מצד אחד בכל אומות העולם לעשות ביחד בכדי לעבור את משבר האקלים ואת האסונות הכלליות כמו קורונה ואחרים שיבואו, ולא בין עמים ולא בין שמאל וימין ולא בין מזרח למערב.
אוקיי. אלי, מה אתה אומר?
אני דווקא אופטימי. אני אופטימי בגלל שאני חושב שאנחנו נוטים להסתכל על מה שקורה בישראל, אבל אני מסכים איתך שתסתכל על מה שקורה בעולם. ובעולם קורים גם דברים טובים וגם דברים רעים. אבל אני חושב שיש ארבע מהפכות או ארבע זרמים עיקריים שמשפיעים על האנושות הרבה יותר מאשר חלק מהדברים שאנחנו אומרים. המהפכה הראשונה זו המהפכה של האינדיבידואציה. העובדה שהיחיד נהיה במרכז והקבוצה נהיית בפריפריה. זה לא היה לפני 200 שנה. לפני 200 שנה חיינו בשבט שלנו, בבית כנסת שלנו, בקהילה שלנו. היחיד בכלל לא היה לו משמעות. הדבר הזה עבר שינוי עצום במאה ה-20. היום, אם אתה מסתכל על ניגודים בעולם, בעצם אתה יכול להגיד ששתי הניגודים, הניגוד הגדול ביותר הוא בין אנשים שרוצים לחיות בצורה חופשית את החירות האישית שלהם, לבין אנשים שהקבוצה היא עדיין מרכז הכובד שלהם, מרכז הזהות שלהם. אתה רואה את זה אפילו בישראל בצורה מאוד מאוד חזקה לצורך העניין. או במילים אחרות, מאבק גדול בין כוחות עבר לכוחות עתיד. אז זה חלוקה אחת שאני חושב, ואני חושב שאי אפשר לעצור היום יותר את ה... נקרא לזה תהליך האינדיבידואציה. גם סין לא יצליחו לעצור את זה בסופו של דבר, זה יכול להיות שזה יעלה בדמים. אז זה תהליך אחד שאני חושב שהוא קורה, ומבחינה הזאת אני מאוד אופטימי. אי אפשר לעצור יותר את הרצון של האדם להיות ישות עצמאית, לפעול בצורה עצמאית, וצריך ליצור חברה שבעצם מעודדת, מאפשרת את הדבר הזה. אז זה מהפכה אחת גדולה שמתרחשת עכשיו. המהפכה השנייה זו מהפכה הטכנולוגית. אנחנו נמצאים היום במהפכה שאין לנו זמן עכשיו להיכנס לזה, אבל היא דרמטית. זאת אומרת, יש פה מה שנקרא התכנסות של מהפכה בתחום ה-AI ובתחום התקשורת, בתחום G5, בתחום... עכשיו, שי יגיד, תשמע, זה הכל מלמעלה וכו' וכו', אבל אני אומר, זה לא משנה, זאת מהפכה טכנולוגית שהיא משנה מציאות, ואם המין האנושי ייקח אותה לכיוון החיובי שלה, אז יש פה פוטנציאל ענק לצמיחה וגדילה וכו' וכו'. המהפכה השלישית היא המהפכה הרפואית. הילדים שלנו כבר יחיו עד גיל 100 בקלות, עד גיל 120 לצורך העניין. זאת מהפכה ענקית, אנחנו לא מביאים את המשמעות שלה, אבל אני בן אדם שעוד מעט בן 72, אני מרגיש צעיר לגמרי, ואני יודע שיש לי עוד המון 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 שנים לחיות בצורה שפעם בכלל אפשר לחשוב על זה. אנחנו הולכים לתקופה בעולם ששיעור האוכלוסייה מעל גיל 60 יהיה בסביבות 20%, זה לא היה אף פעם, וזה דרמטי, כי אנשים מעל גיל 60 חושבים אחרת, מרגישים אחרת, מתנהגים אחרת, הם חושבים לזמן יותר ארוך, הם הרבה יותר מתונים, יש לזה משמעויות חברתיות, פוליטיות ותרבותיות מאוד גדולות. והמהפכה, נקרא לזה הרביעית, כפי שאני רואה אותה, היא המהפכה של באמת של הגיל. זאת אומרת, העולם הולך למקום אחר לגמרי, וכל ארבעת המהפכות האלה מתכנסות ביחד. אותי, אני חושב שצריך להסתכל עליהן כדבר הגדול. ומה שזה אומר לי, זה אומר לי שגם בתוך ישראל אנחנו צריכים להסתכל. מהבחינה הזאת אני מאוד אופטימי. איפה שאני פחות אופטימי זה העובדה שתמיד, אבל תמיד, כוחות עבר, אנחנו רואים את זה עכשיו גם ברוסיה, הסיפור עם אוקראינה, כוחות עבר, כוחות מאוד חזקים, וגם אנחנו רואים את זה בארצות הברית עם טראמפ ועם אחרים, וגם אנחנו רואים את זה בישראל, עם היהדות המשיחית המתנחלית, כוחות עבר שמנסים לשמר את ההגמוניה שלהם ואת השליטה שלהם וכו' וכו', והם מחוברים גם להון וכו' וכו', וזה מלחמה, גם המלחמה באוקראינה, היא מלחמה של העבר בעצם. זאת אומרת, במאה ה-21, ואגב, בגלל זה היא נכשלת. אז אם אתה שואל אותי, אני חושב שאנחנו נמצאים באחת התקופות הכי מרתקות, הכי מעניינות, הכי סוערות שהיה, אני מסכים, אבל גם עם פוטנציאל הגדילה הכי גדול שקיים, ואני חושב שאנחנו יכולים או להיות אגואיסטים, וכולי וכולי, או בעצם להיכנס למסע, להתחבר ביחד, אבל להתחבר ביחד כל אחד מהאג'נדה שלו. זאת אומרת, על תם מערכת ערכים, אבל שאנחנו נוכל לייצר חברה שהיא מבוזרת, שיש בה ריבוי, שלא אני אומר לך מה נכון ואתה אומר לי מה נכון, אלא שיש לנו ערכים משותפים של חירות ושל שוויון ושל אמת ושל שקיפות, אנחנו מסוגלים לפעול ביחד וליצור כאן חברה אחרת. מהבחינה הזאת אני חושב שאנחנו נמצאים אנחנו די פריבילגיים, בוא נגיד את זה
ככה. אני רק אומר משהו, וסוהל אתה תוכל להמשיך. אני אשתף בכנות איתכם ועם הצופים והמאזינים, אני צוחק כי עם מקצת מדבריכם אני נוטה להסכים. ועם דברים אחרים אני דווקא לא מסכים. עכשיו, אני פה מראיין, אני לא פה לחפור ולא פה להביע את דעותיי, אני מעניין אותי יותר לשים כאן על השולחן, באמת איזה דברים אנחנו יכולים כן להסכים עליהם, קצת בדומה למה שאמרת עכשיו אלי, כדי שנוכל, כי בסופו של דבר אנחנו בני אדם, אנחנו רוצים לחיות, רוצים לסגשג, רוצים לקטוף ענבים מהגפן, רוצים לשתות קפה, רוצים שהילדים והנכדים ישחקו, רוצים שקט, שלווה, אחווה, בלי מלחמות, בלי גרייט ריסט, ובלי כל מיני דברים כאלה, בטח בלי מגפות. והשאלה זה, מבחינתי, איך מגיעים לזה? עכשיו, רציתי לשאול אותך סוהל, דווקא קודם, לגבי מה שאמרת, כי דיברת גם על הפלסטינאים, ואתה יודע מה, רציתי לשאול אותך, בוא נגיד רגע, שאין בעיה בין ערבים ויהודים פה בישראל, שאנחנו נגיד ביחד, יש לנו את אותה ממשלה, אנחנו תחת אותם חוקים, ואנחנו אותו סוג אזרחים, אין א' וב', בסדר? בוא נגיד, נדמיין רגע עולם אוטופי, בסדר? עכשיו בוא תסתכל על הבעיות שיש, כשווה בין שווים, אוקיי? ומאיפה מגיעות הבעיות? כי שוב, נגיד אין בעיות עם היהודים, וליהודים אין בעיות עם הערבים, אנחנו חיים סבבה. מה הבעיות עכשיו? הבעיות זה לא היהודים, הבעיות זה נגיד אולי הממשלה, הבעיות זה אולי תקציבים, אולי הבעיות מגיעות מחול, מאג'נדות עולמיות. זאת אומרת, איפה בהנחה ואין בעיה בין ערבים ויהודים, אנחנו חיים בשלום ואחווה, על מה היית שם את האצבע, או על מה היית שם את הפרוז'קטור, בשביל לשפר, בשביל לעשות עולם טוב יותר, כי עדיין יש בעיות, גם אחרי שפתרנו את כל הבעיות בין ערבים ויהודים, עדיין יש בעיות. איך היית משפר את מה שכן נראה לך, שהוא הבעיה העיקרית, או הבעיות העיקריות, איך היית פותר אותן?
זה גם מתקשר עם הראייה, מה שהולך כניגוד עיקרי בעולם. על בסיס המקומי, ברור שיש עניין לאומי מורכב, ויש היסטוריה בעייתית. אבל איך אני חושב להתמודד עם זה? קודם כל, מה שחשוב לפי דעתי, יש שלוש גישות לראות את הנושא הזה. יש גישה שהיא מה שנקראת גישה נציונליסטית. לראות את זה כאילו אני ערבי פלסטיני מול יהודי בישראל. והגישה הזאת לא הוכיחה את עצמה והיא נכשלה בהרבה בהיסטוריה. אני לא מפחית מחשיבות הראייה הלאומית. אני מנסה להגיע לא לראות את הפתרונות בראייה נציונליסטית. אחרת זה יהיה ניגוד. כי לא כל הערבים הם נגד כל היהודים, ולא כל היהודים הם נגד כל הערבים. ויש גישה שנייה, שאומרת שהעניין הזה אנחנו צריכים להסתפק במילת דו-קיום. אני לא מאמין במילה הזאת, כאילו זה coexistent, כאילו זה שני צדדים שצריכים לחיות ביחד ולהיות נחמדים בעיני האחר. זה ראייה טובה, יפה, לדיבור ולחיים של שכנים ושל ביזנס ושל לנגף חומוס, זה מצוין, אבל זה לא הפתרון. ויש את הראייה המעמדית, אני בעד ודוגל בראייה המעמדית, שהיא אומרת שהערבים לא נולדו להיות אויבים ליהודים, והיהודים לא נולדו להיות אויבים לערבים. החלוקה היא, יש יהודים וערבים בצד אחד נהנים מהמצב הקיים ונותנים לו אש ולהבות ושמן, ויש יהודים וערבים מצד שני שחושבים אחרת, שאפשר להגיע גם לשלום וגם לשוויון וגם לצדק חברתי בצורה שמראה לא להיות יפה בעיני האחר, אלא אתה והאחר ביחד מול בעלי האינטרסים משני העמים שלא רוצים להגיע לשם. אני אתן רק דוגמה. יש עובדים פלסטינים שמגיעים לישראל, מקבלים אישורים. אחד הבעיות הקשות היום, למשל, שיש קבוצה של מה שנקרא יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינים, מנצלים את האישורים הללו, מוכרים אותם ב-2,500 שקל לחודש לבן אדם. אז יש אנשים האלה, הם רוצים שהכיבוש יישאר. זה אינטרס שלהם שיישאר, ויש כוחות נוספים, גם כלכליים, גם פוליטיים, גם אידיאולוגיים, יהודים, ישראלים, בפלסטינים ברמאללה ובמקומות אחרים, שיש להם אינטרסים נוספים להמשך הכיבוש. ויש חלק שאומר שזה לא צריך להישאר. אז הגישה שלי היא גישה יותר מעמדית, יותר בנויה על אינטרס רוב העם. אי אפשר, למשל בישראל היום, במזרח התיכון, להגיע לשלום בלי לשכנע את רוב החברה הישראלית שזה האינטרס שלהם, לא להיות, לא בגלל בעיה דמוגרפית רק, ולא רק בגלל בעיה א', ב', ג', מה יהיה לנו, לא רוצים מדינה שיש בה הרבה ערבים, לא על בסיס זה, לא על בסיס הפחדה, אלא על בסיס שזה האינטרס האמיתי לשני העמים. אני כערבי פלסטיני, אני, האינטרס שלי היום להוקיע את כל הפיגועים שהיו בימים האחרונים. היום היה סקר בערוץ 12, 84% מהאזרחים הערבים הפלסטיני בישראל מתנגדים לזה, ו-14% נוספים מתנגדים כאילו בחצי בי. אז וגם שאלו את החברה היהודית, איך, האם אתם רואים שאפשר להוקיע את האלימות בחברה הישראלית? גם 79% מהחברה היהודית אמרו כן. זאת אומרת, מה שרציתי להגיד, שזה כיוון המחשבה האפשרי, להכיר בנרטיב של האחר, ולראות איזה כוחות מעוניינים להמשיך את המצב הקיים האיום והנורא, ואיזה כוחות שהם הולכים אחורנית. אתמול, היום, הודיע ראש הממשלה בנט שהוא רוצה למגר את הטרור הערבי. תתארו לעצמכם, מה זה יכול לעשות? מה זה טרור ערבי? האם יש דבר כזה? יש... לכן אני שמח שיש גם רדיו חופש ואולטרנטיבי וכל מיני כלי תקשורת אולטרנטיביים, להראות מה ההבדל בין הן, אפילו אנשים שנהרגו, חלקם ערבים, גם שוטרים וגם אז מה זאת אומרת טרור ערבי? אז השוטר שנהרג, אז מה הוא? זאת אומרת,
עבר גיור.
סליחה, אז ומה עם הבחור גם בחדרה, מכסרה? מה עם הבן אדם האוקרני? אז אם רואים את זה כעניין אנושות, וערכים משותפים, וערכים אוניברסליים, מול בעלי אינטרסים, אם זה הון, ואם זה טייקונים, ואם זה אידיאולוגיה מעוותת, ראיות פנדמנטליסטיות. חברים, דאעש זה לא רק שייך ללאום או דת אחת. דאעש זה גישה. לא להכיר באחר, אפילו להרוג את האחר. זה האידיאולוגיה, ולכל עם יש לו את הדאעש שלו, ולכל דת יש לה את הדאעש שלה. אז לכן, ככה אני רואה את העולם מתחלק. לא, לא, לא על בסיס נשיונליסטי, למרות שאני מאמין בחשיבות הנשיונל. לא על בסיס דתי, למרות שאני מכבד את כל הדתות. אבל על בסיס מעמדי. מה האינטרסים של כוחות החברה השונים במאבק זה או אחר? ולמה אני אמרתי, קורונה? תתארו לעצמכם אם היינו חיים, אפילו עם כל הטכנולוגיה, חברי היקר עלי. טכנולוגיה ומהפכות טכנולוגיה זה מצוין, אבל מי בסופו של דבר מנצל את המשאבים הללו כדי להעמיק פערים? אומרים היום, אם היו המדינות העשירות נותנות חיסונים לאומות העולם השלישי, אז היינו מורידים 45% מהנהרגים בקורונה, והיו מגיעים לתוצאות הרבה יותר טובות לפתרונות. אז לכן העניין הוא יותר מסובך, יותר מורכב. אני יודע שאני מעריך ומנסה לשכנע בראייה שלי. אני חושב שהיום צו השעה בתנאים הקיימים, איך לבנות כוחות משותפים, פעילים, יהודים וערבים בישראל על בסיס צדק, שלום, שוויון. ואין לנו מנוס אלא להיות ביחד לעבור את כל המחסומים הללו.
אגב, מאחר ואני לא חושב שבכלל היה צריך לעשות חיסונים, זה רק שיקף, זה רק הציף, גם לא הייתה מגפה, הייתה מחלה, אבל לא מגפה. זה רק הציף את הכשלים, נקרא לזה, ואת קווי השבר של הכלכלה המערבית, ושל החברה המערבית.
האידיאולוגיה המערבית, כן, נכון.
זאת אומרת, זה לא, זה, הקורונה יש לו תפקיד, בוא נגיד ככה.
אני, אלי, אלי, כן. אני רוצה, תמשיך, אני רוצה לתת לך להמשיך, אני רק רוצה להגיד משהו לסוהל, אתה יודע, בערך חצי שנה לתוך ה, מה שהם קראו לו מגפה, אוקיי? נסעתי ליפו, נסעתי עם חבר ליפו, והוא מצא כמה מובילי דעה באינטרנט, כאילו בפייסבוק וזה, אנשים, בעלי עסקים ביפו, שחלק מהם היו קשורים ל... לא יודע אם זה, לא מועצה, אבל לא זוכר, הסוג המוכתר או הוואקף, אני לא יודע מה, אבל קשורים אליו, וכמה בעלי עסקים, ונפגשנו עם שניים מהם או שלושה, וזה אנשים שלא שמו מסכות, לא לקחו זריקות, לא עשו בדיקות, כי הבינו שיש פה בלוף, והם גם שמו שלט על החלון שלהם, ככה הגענו מפרסומים בפייסבוק, שכולם מוזמנים פנימה, ונה לא לשים מסכות, ולא זה, כולם פנימה, זה היה עוד לפני החיסונים, זה היה עוד לפני הזריקות, כן? זה היה במחצית 2020 או משהו כזה. והיה שם משהו מאוד יפה, למה? כי פתאום, בהמשך למה שאמרת, סואל, כן? פתאום, מי יהודי וערבי, הפכנו להיות אחים, לא בני דודים, אחים לרעיון משותף. רעיון שמה הרעיון? הממשלה עובדת עלינו, דופקת אותנו, יש לה אג'נדה, אידיאולוגיה, לא משנה אם אתה אישית מסכים, הייתה מגפה, לא מגפה, חיסונים זה טוב, לא טוב, אני מספר את הסיפור שם. פתאום נהינו אחים לאותו רעיון, זה אפילו לא אידיאולוגיה, פשוט הבנו שמשקרים לנו, ואמרנו אנחנו רוצים לחיות על פי אמת, אנחנו רוצים לחיות על פי מוסר, אנחנו לא מסכימים שיכפו עלינו לא בדים על הפנים, לא מקלות בחורים, ואחרי זה גם לא זריקות. ווואלה, תקשיב, היה שם, עשינו שלום, שתינו קפה, ודיברנו על כמה אנשים נופלים בשקר של המגפה, ואיך יש כאלה שלא רואים, ויש כאלה שכן רואים, ומה אפשר לעשות, איך אפשר להיפגש. התחלנו לתכנן דברים ביחד. אוקיי, לא יצא מזה הרבה אחר כך, חלקם היו בהפגנות, וזה, זאת אומרת, כן היה קצת דברים, אבל לא יצא מזה הרבה, אבל באותה מידה גם לא יצא הרבה עם חבר'ה יהודים. זאת אומרת, זה לא בגלל שהוא היה ערבי ואני יהודי, לא יצא מזה הרבה. פשוט לא יצא מזה הרבה, אבל הניסיון לכשעצמו, הוא היה מבורך. שני הצדדים נהנו מהמפגש, מהניסיון, מההבנה שאנחנו על אותו דף. וזה משהו שאני רוצה לחזק פה בשיחה, כי אמרתי עוד פעם, יכול להיות שאני לא אסכים איתך, אבל לא אסכים איתך, אבל אני כן מסכים שיש לנו דברים משותפים, ואנחנו כולנו בני אדם, אנחנו רוצים לחיות בשלום. אנחנו רוצים לחיות באמת בפשטות, ויש משהו שברגע שאנחנו מבינים שמנסים להפריד בינינו, זה הופך אותנו לחברים. רק ההבנה הזאת, בלי אפילו לדבר, עצם זה שאנחנו מבינים שיש פה צד שלישי, יעני אני יהודי, אתה ערבי, ויש פה עוד צד, יהודי, ערבי, לא משנה, זה משני הצדדים, אבל יש פה צד שאידיאולוגית רוצה להפריד בינינו, לסכסך בינינו, וואלה, זה עושה אותנו עכשיו ביחד, אתה מבין? וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. כן, אלי.
אני דווקא בעניין הזה אני לא מסכים איתך, אבל אני חושב שמה שעולה פה חשוב מאוד, ואני רוצה רגע להגיד איך אני, כאילו, לעשות, לרדת רזולוציה אחת למה אפשר לעשות, אבל אני חושב שמה שחסר בישראל, ולכן זאת לא מדינה דמוקרטית, זה מה שנקרא תרבות של הסכמות או תרבות של קונצנזוס. אנחנו לא יודעים לכבד את האחר, זאת אומרת, אנחנו לא מסכימים עם העובדה שיש אחרים, אנחנו לא יודעים לכבד, לחיות בחוסר הסכמה, אנחנו מנסים כולם, דרך אגב, גם לשמאל וגם מימין, גם הם מכחישי קורונה וגם מאוהבי קורונה, לכפות את עמדתם על אנשים אחרים, אנחנו לא הצלחנו לייצר עדיין בישראל תרבות, שבה בעצם אנחנו מגיעים לקונצנזוס ולהחלטות משותפות, ואנחנו רחוקים לזה מרחק עצום, ולדעתי זה אחד האתגרים הגדולים שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא את הדרך, מרטין בובר אמר בסוד שיח, אנחנו לא יודעים לשוחח, וכאשר שני אנשים אצלנו, ואני ראיתי את זה גם במחאה, לא במחאה אלא במאבק, להוצאת העבריין מקיסריה, וגם במאבקים אחרים, כאשר אנחנו לא מסכימים על משהו, אנחנו בשנייה יכולים להתהפך אחד על השני. ואנחנו לאט לאט צריכים ליצור תרבות שבה זה שאני לא מסכים איתך על משהו, לא מונע ממני לפעול איתך במיליון דברים אחרים. יש דברים שאנחנו לא מסכימים. היצירה הזאת של תרבות שמכבדת, מכבדת את האחר, לא ממש מחבר אותו פרקטית. אתה חושב אחרת ממני, זה בסדר, לצורך העניין. ואני בעבר הייתי ישר מתנפל אליך, היום אני אומר, אתה חושב ככה, אני חושב ככה, במרחב שנוצר בין החשיבה שלך לחשיבה שלי, שם מתנהלים החיים האמיתיים, ושם אנחנו צריכים לפעול. אז זה, אני אומר, כהערה לנושא של הסכמות, אני ממש חושב שעד שלא נפתח בישראל, ובוא נגיד, אני מסתכל על ארצות סקנדינביה, אני מדבר על, מסתכל על שוויץ, המקומות כאלה שפיתחו תרבות של קונצנזוס והסכמות, וגם החלטות. דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב. דמוקרטיה זה זכויות המיעוט, שם היא נמדדת בעצם, בכלל לא בשלטון הרוב. הרוב זה ברור שיש לו כוח. אבל ליצור מנגנונים ומערכת שלטונית שמבנה בתוכה את זכויות המיעוט ואת תרבות ההסכמות והחלטות המשותפות, זה עבודה גדולה. עכשיו אני רוצה אולי להגיד משהו שלמדתי מהשנתיים האחרונות, ואנחנו מנסים ברשות האזרחית עכשיו לבנות את זה. בעצם מה שאנחנו ראינו במאבק הגדול שהיה נגד נתניהו וחבריו, וזה לא רק נתניהו, בוא נגיד ככה, זה מערכת שלמה בישראל. מה שאנחנו ראינו, שהמערכת הפוליטית פשטה את הרגל. ובעצם אי אפשר לסמוך עליה. היא פשוט פשטה את הרגל. היא משרתת את עצמה, נקרא לזה גילדה, שמשרתת את עצמה. היא מחוברת, אגב, גם להון, וככה העסק הזה עובד. ובנס, הייתי אומר, החברה האזרחית הצליחה להתארגן, ולהציל את הדמוקרטיה הישראלית בדקה ה-90. אבל מה אפשר ללמוד מזה? לפחות לנסות להציל אותה, כי אנחנו, בעיניי אנחנו עדיין לא מספיק דמוקרטיה. אני לא חושב שהיינו אף פעם, אבל אנחנו, בוודאי אם אנחנו שולטים על 4 מיליון אנשים אחרים, זה לא דמוקרטיה. לא מדבר על מערכת ההחלטות בארץ. ישראל צריכה לעבור שינוי משטרי עצום, כדי בכלל להתחיל לחשוב שאנחנו דמוקרטיה. ואז לשים את האדם במרכז, וסואל, אני חושב שברגע ששמים את האדם במרכז, ומשרד החינוך חושב על זה כך, ומשרד התרבות חושב על זה כך, וכולי וכולי, אז באמת אפשר להתחיל לדבר על, על החיבורים הערכיים והמעמדיים כקודמים לכל חיבור אחר. עכשיו אני חושב שבעקבות מה שאנחנו למדנו מהמאבק הגדול בבלפור, שצריכה להיות פה חברה אזרחית, פה נקרא לזה, רוצה לקרוא לזה הרשות הרביעית, אנחנו קוראים לזה הרשות האזרחית, שהיא בעצם עומדת מול שלושת הרשויות של המשטר, המחוקקת, המבצעת והשופטת, ואומרת להם, אנחנו בעלי הבית. בעצם אנחנו בעלי הבית, אנחנו האזרחים, אנחנו בעלי הבית. וצריכים לבנות ממש שיטת משטר חדשה, שבעצם מעבירה בחזרה את הכוח שהאזרחים נתנו למערכת הפוליטית, מעבירה את הכוח בחזרה לאזרחים, לא, ועושה את זה בצורה חכמה, כי גם הצרפתים ניסו להעביר את הכוח ב-1789 לאזרחים, ושם היה טרור הרבה יותר גדול מאשר לפני זה. זאת אומרת, דמוקרטיה זה דבר מורכב, צריך לחשוב איך עושים אותו, אבל אנחנו צריכים לבנות חברה אזרחית, שהיא משותפה לעיצוב החיים, שיש לה השפעה על המערכת הפוליטית, ושהמערכת הפוליטית יודעת שהיא לא יכולה לא להעביר חוקים, ולא לקבוע תקנות, ולא לעשות שינויים בלי שהחברה האזרחית נותנת לזה אישור, לא פעם ב4 שנים, לא, ממש לא פעם ב4 שנים. חברה אקטיביסטית אזרחית, שמורכבת מאלפי קהילות ואנשים מעורבים וכו' וכו'. אז נכון שיש 90% מהאוכלוסייה שאומרים לי, עזוב אותי, תן לי לחיות בשקט, העיקר שיהיה שלטון טוב. אבל עדיין יש 10% שזה המון, שיכולים להיות פעילים וליצור שינוי, שהממשלה תבין שהיא לא יכולה לחוקק חוקים איך שבא לה, שהכנסת תבין שהיא לא יכולה להקים, ושמערכת המשפט תבין שהיא לא בעלת הבית. אני השבוע נסעתי לתל אביב למשפט על מסכות, על מסכה בקורונה, באחת ההפגנות, ואני מגיע לתל אביב מקריית טבעון, זה נסיעה של 200 שקל, ומסתבר שהשופטת הודיעה שהיא לא באה. זאת אומרת, לבית המשפט, למערכת המשפט, וזו דוגמה קטנה, בכלל לא אכפת מאיתנו האזרחים, אנחנו לא מעניינים אותה בכלל. עכשיו זה רק דוגמה קטנה אחת, זה כמעט בכל מקום. זאת אומרת, אם לא נצליח לייצר פה מהלכים ומבנים, שחברה אזרחית אקטיבית, שהמדינה תבין שאנחנו בעלי הבית, אני באופן אישי יהיה נהדר כנראה. אבל זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה ליצור פה חברה שהאזרחים מרגישים שזה הבית שלהם, שהם בעלי הבית, שיש להם מה להגיד, שיש להם מה לתרום, שיש להם, שהמדינה משרתת אותם, ולא הם משרתים את המדינה. וזה רוח הג'וב, אבל עושים את זה בעזרת מעורבות של חברה אזרחית בכל מיני צורות, ולכן אני חושב שאם אני ברשות האזרחית וסואל ועומדים ביחד, אנחנו צריכים לעבוד ביחד, ואנחנו צריכים לשלב ידיים, ואנחנו צריכים דברים מסוימים לעשות ביחד, דברים מסוימים לחוד, אבל אני היום אחד הדברים שהבנתי, שכל יוזמה, אפילו יוזמה שאני לא מסכים לתוכן שלה, היא חשובה, למה? כי מה שחשוב זה היזמות. זאת אומרת, אתה יש לך רדיו חופש, אני בכלל לא אכפת לי אפילו, לצורך העניין, מה האג'נדה שלו. מה שחשוב לי ששי דנון לקח יוזמה, ומרים משהו, ומשדר לעולם את הרעיון של יזמות של בן אדם אינדיבידואל, וזה היופי שבדבר הזה. אני חושב שככל שנהיה יותר יזמים חברתיים, תרבותיים, כלכליים, ככה יש לנו סיכוי לשנות את מה שקורה במדינה.
רק תיקון זה לא יוזמה שלי, אבל תודה.
לא, בסדר. אני...
יוזמה... כן, כן, ברור, ברור, ברור. כן, סוהיל, כן.
אני גם משתלב עם הראייה הזאת, אני רוצה רק לחדד שני נושאים, מה שנחוץ עכשיו. אנחנו יודעים שכל המבנה של פעילות המפלגות הוא בנסיגה, וחלקם הגדול במשבר. וגם בחברה הערבית, גם בחברה היהודית ובכלל. הוואקום הזה לא מכסה אותו העלייה המשמעותית, אבל לא מספיקה של החברה האזרחית. ומה שחשוב זה שהחברה האזרחית, החוץ פרלמנטרית, החוץ ללכת לבחירות, היא צריכה, זה הזמן שלה להתפתח, זאת דעתי. וזה אי אפשר על רגל אחד, אבל אני, יש לי את הדרך והרעיונות איך מפתחים את הדבר הזה, ואיפה שזה נעשה, ולפי ניסיון כל מיני ארגונים פעילים, כולל עומדים ביחד, זה אומר שאפשר להשפיע ובגדול, ואתה לא צריך להיות מפלגה, ולא צריך לרוץ לבחירות בכדי שאתה תשפיע. אני לא פוסל ללכת לבחירות, להפך, אבל אני גם אומר, יש וקום, צריך לחסות אותו, מתנועות אזרחיות חוץ פרלמנטרי.
אני, זה מה שהתכוונתי.
אני רק מחדד, אני מסכים ואני מחדד. הנקודה השנייה, ולפי דעתי היא יותר מהותית, זה העניין הרכב תנועות המחאה ודרכם, ואני מתכוון בעניין היהודי-ערבי. אני יודע שיש משהו כמו 57,000 ארגונים NGOs בישראל, אבל אנחנו יודעים איך הם מתחלקים מבחינת הסדר העדיפויות, ולא כולם בכיוון של שינוי חברתי עמוק בחברה הישראלית.
סוהר, 57,000 NGOs בישראל.
רובם, רובם לא פעיל, כן, אבל רובם הם שירותים וכל מיני דברים.
בתי כנסת,
בתי גברות, זאת אומרת, כן, אבל זה מה שנקרא חברה אזרחית, המגזר השלישי קוראים לזה כאילו. אבל מעט מאוד הם לשינוי חברתי עמוק, ומעט מאוד מאוד שהם בהרכב יהודי ערבי. ולפי ההיסטוריה של תנועות המחאה שהיו בישראל מאז וואדי סליב ב-58, עד הפנתרים השחורים ב-71, עד אפילו שלום עכשיו ב-78, עד המחאה החברתית האחרונה ב-2011. כולם פספסו פה ושם את הראייה האסטרטגית ואת ההרכב הכוללני לחברה הישראלית, כולל ההרכב היהודי-ערבי. חלקם הלכו על נושא אחד, חלקם הלכו על אוכלוסייה מסוימת, חלקם הלכו על כאילו מרכז ולא פריפריה, זרקו את כל הפריפריה צידה, והפריפריה נשארה כאילו צריכה לקבל הוראות מגוש דן, וזה צריך ללמוד. היסטוריה של תנועות המחאה שהיו, לכן אני שמחתי מאוד להיות שותף עמוק גם בניסיון גם להכניס את החברה הערבית למחאה של לא רק בלפור וסביב בלפור, מה שנקרא. כל הנושא הזה, אבל רציתי שזה יהיה לא רק להחליף את האיש, אלא להחליף את השיטה.
את האישו.
את המחשבה, את דרך, את השינוי היותר עמוק. וזה חסר לי היום יותר. אז לכן, אני חושב, אם נלך בכיוון של כובד משקל לחברה האזרחית ולתנועות חוץ פרלמנטריות שלוחצות לשינוי חברתי מהותי בנושאים שונים, וכמה שיותר שיהיו בהרכב יהודי ערבי אמיתי, ולא רק כי עניין ההפרדה הזאת זה עניין קשה מאוד, ולא יעזוב אותנו אם לא יבוא השינוי מלמטה. אחד הדברים שצריך לעבוד עליהם טוב מאוד, הכנסת השפה הערבית לנושא לימוד חובה בבתי ספר בישראל. זה התחלה תהיה מהפכנית לשינוי תודעה ולהכיר את האחר. זה לא עניין של שפה כשפה, אלא לימוד השפה זה פתח להרבה אפשרויות אדירות, שאף אחד, לא בן גביר ולא אחר, יכול לעצור את זה, אם זה הולך.
אני מסכים איתך מאוד לגבי השפה, אגב, אני למדתי קצת ערבית בבית ספר תיכון, אבל זה לא מספיק, אני חושב שצריך להתחיל עם זה ביסודי, אני לגמרי מסכים עם זה. יש לי שאלה, רק בשבילי להבין, זאת אומרת, אולי כל אחד מתכוון למשהו אחר, אני שואל את שניכם וכל אחד יענה, כשאתם אומרים חברה אזרחית, כאילו, האם מדובר על ה-civil society, מה שנמשל ביל קלינטון, הילרי קלינטון תומכים, ג'ורג' סורוס תומך, כאילו מדובר על הארגונים החברתיים של החברה האזרחית, או ה-civil society, של מה שהקלינטונים מקדמים, סתם לדעת על מה מדובר, כאילו...
אני לא יודע מה הקלינטונים מקדמים, אני לא מחובר לקלינטונים, אנחנו חושבים שבישראל, מה שאנחנו רואים, מה שראינו, אני מדבר על ישראל, כי בישראל זה מאוד בולט שהחברה הישראלית, החברה האזרחית היא גם חלשה, היא גם, כל הדמוקרטיה הישראלית היא חלשה. זאת אומרת, גם בארצות הברית, המבנה הדמוקרטי הוא מאוד מאוד חזק, הוא כמעט נשבר, אבל יש שם חיים דמוקרטיים ברמה של הקהילות, של העיירות, של הקומיוניטיז, חיים דמוקרטיים מאוד מאוד מפותחים, שאינה בארץ. אזרח אמריקאי מצביע איזה 15 פעמים בשנה, ברמה של היישוב שלו ועל בתי הספר והצבע, יש שם חיים דמוקרטיים. בישראל אין חיים דמוקרטיים בכלל. יש בחירות וזהו, זה נגמר הסיפור. זאת אומרת שאני מדבר על חברה אזרחית, מדבר על חברה אזרחית שהיא בעצם הופכת להיות כוח מרכזי בעיצוב החיים בישראל. זאת אומרת שאי אפשר להעביר, חוקים מסוימים, שהחברה האזרחית יכולה להעביר חוקים מסוימים, שיש משאלי עם, שיש עצומות, שיש דברים, השלטון לא יכול לפעול כאילו שהוא בעל הבית. וזה...
אני,
משם...
לא, אני, עם זה אני מסכים, בוא, אלי, אני, אתה יודע, יש...
אז דבר... אנחנו לא מחוברים לשום, לא, אני לא מחובר לשום קלינטון ולשום זה, אני...
לא, בסדר, זה לא קיים להיות חיבור ישיר להילרי או ביל, אבל...
לא, 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 לא.
כשאני אומר, אני רק אקריא את המשפט, סקרטרי קלינטון announces civil society 2.0 initiative to build capacity of grassroots organizations. עכשיו, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אני רק רציתי לשאול למה אתם מתכוונים, כי מהמחקר שלי בשנים האחרונות, לא בשנתיים האחרונות, בשנים האחרונות, כל התנועה, הנושא הזה של מה שנקרא civil society או חברה אזרחית, הוא בא בעצם לעשות הפיכות שלטוניות שקטות מלמטה. עכשיו, עוד פעם, אני לא בא וחושב או אומר שהממשלה מתנהגת טוב. אף ממשלה לא התנהגה כפי שממשלה אמורה להיות. משרתי ציבור אף פעם לא שירתו את הציבור, וזה שקר, וישראל מעולם לא הייתה דמוקרטית, ואולי יום אחד היא תהיה, תלוי הרבה בנו, מן הסתם. רק התנועה הזאת של החברה האזרחית, שוב, לא כשם ומשהו תמים ואמיתי שבא מלמטה, אלא כמשהו מאורגן ו... אולי לעתים ממומן מגורמים, מגורמי חוץ, שיש להם אינטרסים לבחוש בתוך מדינה, ואגב, לא מדובר רק על ישראל, כן? זה משהו עולמי, עם זה יכולה להיות לי בעיה, ובטח לא רק לי, כי מה פתאום שהיא או הוא מבחוץ, ישימו פה מיליון או מיליארד דולר, whatever, ויבחשו כאן כבתוך שלהם. אז אם זה, רגע, רגע, אלי, אלי, אני מסיים, אני מסיים, אם זה משהו אמיתי, כנה, genuine, באנגלית, כן, שבא מאיתנו, מהאנשים שרוצים לחיות טוב ביחד, מעולה. אם זה משהו שהוא לכאורה כזה, אבל בעצם מונע על ידי אג'נדה עולמית, יש כאן טעם לפגם, וצריך להסתכל על זה, לחשוד בזה.
די, תשמע רגע, אי אפשר לבנות שום דבר בלי אמון, בסדר? לצורך העניין, אי אפשר לבנות שום מסע רציני בלי אמון. עכשיו, אתה יכול לבחור להיות בן אדם ש... מקרין אמון, או בן אדם שלא מקרין אמון וחשדן על כל דבר. אני לא עובד עם אנשים חשדנים, פשוט מהסיבה מאוד פשוטה, שזה בזבוז אנרגיה מבחינתי. אני אומר שאני רוצה להפוך את ישראל למדינת מופת, לצורך העניין. אגב, אם קלינטון יגיד שהוא מוכן לתת לי מיליון דולר בשביל העניין הזה, אני אשמח, כי פורום קהלת מקבל מהמיליארדרים האמריקאים הרבה מאוד כסף בשביל להפוך את ישראל למדינה קפיטליסטית חזירית. אז צריך להזן את הדברים האלה, בוא נגיד קרה, אבל זה לא יקרה, כי הוא לא ייתן לנו, כי אנחנו לא מחוברים לאג'נדה שלו. קלינטון מחובר למיליה של מנהלי העולם, בסדר? הוא לא מחובר למיליה של אלה שרוצים פה שהגרס רוט, שמה שסואל אמר, שדברים יקרו מלמטה, הוא לא מחובר לזה, בוא נגיד. דרך אגב, גם אובמה לא מחובר לזה, אחת האכזבות הכי גדולות של הגרס רוט, מה שנקרא. אז זה לא, מבחינתי... זה נון סטאפ, לא,
חבל
להתעסק עם זה.
לא, אין בעיה, אני רק שואל, כי אני רוצה להבין, אתה יודע, איזה משמעות יוצקים לצמד מילים, חברה אזרחית.
אני מאמין ברוח האדם. אני מאמין שחברה צריכה להיבנות סביב האדם, ולא סביב הקהילה, ולא סביב המשרה. אני מאמין בקהילות, אבל אני מאמין שהחירות זה התכונה המרכזית, זה האיכות המרכזית, שסביבה צריכים היום לבנות את החברה האנושית.
אני מסכים.
בסוף העניין. ואני לא רואה שום בעיה עם זה שיש אנשים שהם אינדיבידואליים, ושיש להם אמביציות, ושיש להם אגו, ושיש להם כל הדברים האלה. אני חושב שזה העת המודרנית, אנחנו צריכים לבנות חברה כזאת. ושאני מסתכל היום, ואני מסתכל על משרד החינוך, ואני שואל את עצמי, האם משרד החינוך משרת את המסע של הילד להיות אדם אינדיבידואל? התשובה היא לא. ולכן צריך לסגור את משרד החינוך, ולפרק אותו ולהקים משהו חדש. אגב, לדיון שהיה פה קודם לפנינו, אז כן, אומרים, יש לנו שיר, אין לי ארץ אחרת. אין לי ארץ אחרת, אבל מדינה אני יכול לבנות אחרת, בתוך ישראל. כן, ואני תודה. רוצה לבנות בישראל מדינה אחרת.
תודה אלי, תודה רבה. סוהיל, כמה מילים לסיום, כי אני צריך לעבור. לסיום,
אני גם חושב זה לא כל NGO הוא תוספת תמיד חיובית וטובה למען השינוי החברתי שאני מעוניין בו. זאת אומרת, יש כל מיני NGOs גם ריאקציונים, וזה נקודה אחת. והנקודה השנייה, ולאו דווקא שיהיה קשור למימון אמריקאי או לא אמריקאי, אלא גם על המחשבות, אפילו אם בלי מימון אף אחד, יש כל, לפי העקרונות של NGOs בעייתיים, אבל הנקודה השנייה, שהחברה הערבית הפלסטינית בישראל, היא לא הומוגנית מכל הבחינות, אז שלא לחשוב כאילו מדברים על חברה הומוגנית, לא, אז לכן העניין צריך להיראות חברה הטרוגנית, ויש לה מחשבות שונות, ובעיקר בבעיות הקשורות החברתיות, כמו מעמד האישה, כמו הקבוצות הלהטביות, ויש ויכוח קשה בתוך החברה, מה שצריך שינוי גם בתוך החברה עצמה.
אגב, גם בחברה החרדית, שאני לא מכיר אותה, אבל אני יותר ויותר נחשף אליה, אנחנו החילונים חושבים שאנחנו רואים חרדים. יש שם זרמים ותתי זרמים וקהילות ושונות עצומה, וטוב נעשה אנחנו בכלל, אם אנחנו מדברים על תרבות של הסכמות, שנבין שהחברה היא הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו חושבים.
נכון.
רבותיי, אני מאוד מודה לכם, תודה רבה על הזמן הזה שהקדשתם פה ברדיו חופש, אני מאחל לנו שנגיע להסכמות כמה שיותר מהר כדי שנתקדם, כי בעצם אנחנו פה לקראת שינוי ואנחנו צריכים לעבוד ביחד, פשוט יהודים עם יהודים, יהודים עם ערבים, ערבים עם ערבים, על ההטרוגניות והמגוון, אנחנו צריכים לפעול יחד, כי בסך הכל המטרות שלנו הן מאוד מאוד דומות, וזה כמו שאלי אמר, חירות, רדיו חופש, רק מסמל את זה. רוצה להודות לכם, תודה רבה.
ונתפגש.
שמחתי לי להיות בפאנל הזה.
תודה רבה, סוהיר, תודה רבה, אלי. כל טוב
שיהיה. תודה רבה ליוזמה.
בכיף, בכיף, בשמחה, כל טוב. יאללה טוב.
יאללה,
להתראות. ביי.
רדיו חופש, הרדיו של כולנו.